ויהיו עיניך רואות את מוריך, ככה אומר הירושלמי, שאדם לומד מחכם, אז הוא צריך שהחכם יהיה כנגד עיניו. המהר"ל באמת היה בתקופה מיוחדת. הוא היה בתקופה של המעבר שבין ראשונים לאחרונים. מקובל לומר שתקופת הראשונים זה תקופת השולחן ערוך, רבי יוסף קארו. והמהר"ל היה כמאה שנה לאחר מכן. מה זה אומר תקופת מעבר, מבחינה רוחנית? צריך תמיד לנסות להבין, כן, ההיסטוריונים, איך קראו, פה, שם. אבל מה זה אומר מבחינה רוחנית? זה סוף תקופת ימי הביניים, תחילת ההתחדשות בעולם. יש התפרצות מאוד גדולה של המדע. כן? במשך תקופת הביניים יש איזה מין הקפאה כזאת מדעית. אבל בתקופתו כבר מגלים עולם ופורצים גבולות. מכל הבחינות פורצים גבולות. מבחינה רוחנית, תקופת מעבר זה אומר שיש צורך לבסס מחדש את אמיתתה של תורה. כי האדם בטוח שבאותו רגע שהוא מגלה דברים חדשים בעולם, כל מה שהיה עד עכשיו פג תוקפו. זה טבע האדם, ככה האדם מתבונן בדברים. הוא בטוח שמה שהיה, היה. נגמר הסיפור. במיוחד שיש כאן ניסיון של העולם להתחיל להתנער מן הנבזות והשקר של הנצרות. זה רק מתחיל, ניצנים מאוד ראשוניים. אז בטוחים שכשמתחילים להילחם נגד הדת הקופה, צריך גם להילחם נגד כל אמת אמונית. זה בעיה. זה קרה בזמן המהר"ל, זה אחר כך קרה בעת החדשה כמובן, במאה ה-19, תחילת המאה ה-20, עוד פעם התחדשות מדעית אדירה ומדהימה, עוד פעם התפרצות של גבולות, ועוד פעם ניסיון לבטל כל אמת. ואז לא עושים חשבון, זוחקים את התינוק, את האמבטיה עם התינוק. ואז המהר"ל קם, וזה תמיד ככה, סוג כזה של אישיות, כמו בזמנו הרמב״ם, כן, 500 שנה לפני כן, קם בכל שיעוך קומתו, בקי בכל. מה זה בקי בכל? בקי בכל? כל מקצועות התורה. הוא היה גאון בהלכה. לא כל כך יודעים את זה, אבל יש פסקי המהר"ל. מי היה מעז להתווכח עם המהר"ל, עם פסקי הלכה של המהר"ל בזמנו? הוא היה גאון בתורה, שיעור קומה שלא היה כדוגמתו בכל מקצועות התורה, מן הכי נגלה עד להכי נסתר.
היה לו גם ביור אחר, במהר"ל.
אבל כן, יש גם דברי מהר"ל בגמרא, על הגמרא, נכון. ויש גם עוד שיעור קומה של המהר"ל שהוא מיוחד. שהוא בקי גדול בענייני העולם ובענייני המדע. התלמיד שלו מתכתב עם קפלר, שהוא האסטרונום הגדול של אותה תקופה. המהר"ל יודע בדיוק כל מה שקורה בעולם, בקי בענייני העולם. כמו שבזמנו גם הרמב״ם היה ככה, רופא גדול, בקי בענייני מדע. אז כשבביסוס של אמונה משיעור קומה כזה, זה נותן משקל מיוחד. כמובן, בתקופתו יש אנשים בתוך מחנה ישראל שמטילים פקפוקים וספקות בתוקף דברי רבותינו. זה היה צפוי שזה יקרה. כמו שהסברתי קודם. ומוצאים דרשות של דופי בדברי חז"ל. ואז המהר"ל עושה העבודה של גדולי ישראל שבהמשך הדורות. תמיד זאת עבודתם. שכשמתחילים להטיל ולערר בסמכותה של תורה שבעל פה בעיקר, אז גדולי ישראל מתגייסים וחושפים את המעיונות הפנימיים של התורה. וכיוון שמישהו מתחיל להטיל ספק באמיתתם של רבותינו שקיבלנו הלכה למשה מסיני, אז הם מבררים את עומק דבריהם ומוכיחים שדבריהם לא רק שלא פג תוקפם, אלא רחוק מזה, הפוך מזה, יותר מזה, הם עוד יכבשו את האמת הגדולה שבדעות האדם, ואין שום סתירה בין המציאות לבין התורה. ההפך, וכדבריו המפורסמים של המהר"ל בתחילת נתיב התורה כאן, בספר שאנחנו מחזיקים, שהתורה היא סדר העולם. לא שיש סדר עולם ויש תורה בשביל אלה שרוצים להתנתק מן העולם. הפוך. הסדר האמיתי של העולם, הסדר הפנימי של העולם. השיעור קומה המלא, השלם, הרוחני, הנפשי של העולם, זה התורה. מי שברא את העולם הוא זה שנתן את התורה. התורה לא ניתנה על ידי אחר מאשר על ידי מי שברא את העולם. זה שיעור קומה אחר לגמרי. ולכן המהר"ל מקדיש את חייו. ולצורך זה, זה הרווח שאנחנו התלמידים, תלמידי 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 תלמידים, הרווחנו, שכדי להראות את האמת שבתורה, אז המהר"ל חייב לחשוף סודות ולגלות צפונות ולהראות את העמקים שיש בתורה. אין ברירה, זאת השיטה. השיטה הזאת זה שיטה שהיא נר לרגליהם של חכמי ישראל. אם מנסים לערר באמיתתה של התורה, אז השיטה היא להראות את העומק של התורה, שהתורה לא רק שהיא לא צריכה להיות מפחדת מהתמודדות עם המציאות ועם המדע, ההפך, היא תראה את האמת הנצחית לעומת האמת החולפת. ומה אנחנו הרווחנו מזה? שהמהר"ל, כדי להיות מובן לכל, לקח סודות של תורה, ובגדלותו, בחוכמתו, בענקיותו, את הסודות האלה הוא תרגם לשפה מובנת לכל, לשפה שכלית. כי אחרת הסודות האלה היו נשארים כל כך רחוקים מאיתנו, שאנחנו לא יכולים להתקרב לזה אם לא עבודתו. והוא באמת מתחיל את התקופה בעם ישראל שצריכים יותר ויותר לגלות את נסתרות התורה, כדי לחזק את האמונה, כדי לברר שהתורה הזאת היא נצחית, וכל הניסיונות מבפנים ומבחוץ לנסות ולערר את אמיתתה של תורה לא יצלחו, וההפך, התורה הולכת ומתחזקת מזה. אז הוא מתחיל ולוקח את כל דברי רבותינו, בעיקר באגדות ובמדרשים, ואז הוא מתחיל להראות מה כוונתם האמיתית של חז"ל, נותן לנו מפתחות להבנת דבריהם. אי אפשר ללמוד מדרש ואגדה אם לא עברת דרך המהר"ל. אם לא עברת דרך המהר"ל, אתה חושב שמספרים לך פה סיפורים ודברים כאלה נחמדים ודברים כאלה שנראים מוזרים ביותר, ובלי לקבל את המפתחות האלה של המהר"ל, אז אתה תישאר שם תקוע, תישאר מאוד קטן בהבנת התורה. ואז הוא כותב ספר על גבי ספר, כשיש לו כוונה כפולה לחזק את האמונה התמימה של ישראל. ואחד מן הדברים המאוד מרכזיים שיש בדברי המהר"ל זה הבנת סגולת ישראל ובירור ענייני גאולתם. כי אין ספק שמאז רבי יוסף קארו וגירוש ספרד, עם ישראל לוקח את הדרך חזרה הביתה. זה ייקח לו הרבה זמן, אבל הוא לוקח חזרה את הדרך הביתה. אחרי הגלות הנוראה הזאת, גלות אדום, שהביאה אותנו לסוף העולם, אז עם ישראל כבר חוזר הביתה. גדולי ישראל הולכים ומתקבצים בצפת ומחדשים תורת ארץ ישראל. רבי יוסף קארו, השולחן ערוך, הארי הקדוש, תורת הקבלה, האלשיך הקדוש, איך לדרוש בתורה. זהו, לאט לאט התורה חוזרת לאכסניה שלה. זה המקום של התורה ארץ ישראל. לא במקרה ההשגחה סדרה שגדולי ישראל מתקבצים בכל מקצועות התורה, במקום אחד, פילי פלואים, פתאום כולם מתקבצים באותו מקום, מגיעים לאותה עיר. רק לטייל ברחובות של צפת, אתה כבר מבין מה קרה שם. בית כנסת של רבי יוסף קארו, בית כנסת של הארי, ובית כנסת של אבואב, זה מה, כולם היו שם. כולם היו שם. כי זהו, יש סימן מן השמיים, רבי שלמה הלוי אל קבץ, זה שמו, אל קבץ, מחבר לך דודי ואומר, זהו זה, קומי אורי אורי, התנערי מאפר קומי. והמהר"ל הוא נותן את היסודות לאותה תורה שאחר כך תלך ותתפתח ותהפוך להיות תורת הגאולה של עם סגולה. בלי לימוד הספרים של המהר"ל אתה בכלל לא מתחיל להבין מה זה גאולה. אפשר לדבר על הגאולה מהבוקר עד הלילה, אתה בכלל לא יודע על מה אתה מדבר, אתה סתם מדמיין. לא למדת את נצח ישראל, אתה לא בכלל מה זה עם ישראל. זה המהר"ל. אז הוא בא מצד אחד לחזק את אמונתם של ישראל, כשהם נמצאים באירופה באותה תקופה בתחתית בור הגולה, בתחתית הבור, פוגרומים, צרות, וזה עוד לא הסוף. מה מחכה להם? 400 שנה. והמהר"ל מחזק את אמונתם. תדעו לכם מי אתם יהודים, מי אתם עם ישראל, אתם יודעים מי אתם בכלל? יש לכם מושג, אתם מבינים מי אתם? אתם יודעים שאתם בני בכורי ישראל? אתם יודעים שאתם צורת העולם? אתם יודעים בכלל מי אתם? מה אנחנו נשארים באירופה שם בתחתית הבור, הקוזקים, אורגים, פוגרומים, צרות, מה לא? והמהר"ל יושב וכותב, עם ישראל מספר אחד בעולם, תורת ישראל אין אמת כמותה, ומנגחים את עם ישראל מכל הכיוונים, הכל עושים כדי למחוק את העם הזה. והוא יושב וכותב, עם ישראל סגולה מכל העמים וכולי. זה לבנות את שיעור הקומה האמוני של העם לקראת הקו האחרון שיחבר את תקופתו עד לגאולה האחרונה. בלי המהר"ל אי אפשר להחזיק מעמד. ואולי לא אומרים תמיד את זה בגלוי, אבל מי שמתבונן היטב בגדולי ישראל שבאים אחרי המהר"ל, או שמצטטים אותו במפורש, או שיונקים מתורתו ומקבלים כוח לעודד ולחזק ולהאמין, כל גדולי החסידות יונקים את תורתם מהמהר"ל. כדאי לדעת את זה. אפשר עכשיו שזה נולד פתאום, כלום, מאפס. מה מאפס? גדולי החסידות הלכו וינקו את תורתם ממנו. זה, אנחנו צריכים לדעת עם מי יש לנו עסק פה. של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד בו קדוש הוא, זה לא סתם. אנחנו פה נמצאים בפני אישיות שאגב גם הייתה נערצת על הגויים. עד עכשיו הפסל של המהר"ל מתנוסס אצלם. לא פשוט. ואנחנו דולים, מנסים להבין, עוד לומדים ועוד לומדים ועוד מבררים, וככל שהזמן יותר עובר, אתה מבין שאתה חייב לנוק מתורתו כדי להבין מושגי יסוד באמונה, דברים בסיסיים ביותר, שאם חסרים לך, זה כמו לנסות לבנות קומות על גבי קומות, ואין לך שום יסודות, אז הכל יכול להתמוטט. עם המהר"ל אתה לא זז. כלום. איתן, עמיד. זה כמה מילים על המהר"ל. יש כל כך הרבה מה להגיד שצריך לתמצת. כן, בבקשה. בוודאי. בוודאי שמרן הרב קוק, הוא גם, זה מופיע במקורות של דבריו, דברי המהר"ל. בוודאי ובוודאי. היא כמובן תורת הרב קוק היא מקיפה את כל התורה שנמצרה עד לדורו, אבל המהר"ל הוא ציר מרכזי בתורתו של הרב קוק. רבי יהודה הלוי, המהר"ל, הרמח"ל, הגאון מווילנה, יסודות שבלעדיהם אף אחד לא יכול לזוז. אני אומר לכם חד וחלק, במיוחד מי שמתיימר לעסוק בתורת הסוד בלי המהר"ל, צריך לחשוש מאוד שדבריו לא מכוונים אל האמת. להבין את תורת הסוד בלי המהר"ל, על מה אתה מדבר? זה כמו ללמוד גמרא ואתה עוד לא למדת לקרוא. תנסה ללמוד גמרא בלי שלמדת לקרוא, בלי שאתה יודע צורות אותיות. זה פחות או יותר היחס הזה. כשאתה רוצה ללמוד תוספות ואתה אפילו לא יודע לצרף אותיות, משהו כזה, לא יודע, אולי אפילו יותר מזה, אני לא יודע. כן, כן, יוסף.
זה מה שאמרת שהמהר"ל אמר מה שאמר, אבל כאילו חיזק את היהודים באותה תקופה שידעו מי הם, מה עם ישראל, מה... אבל אני איכשהו, אני יודע שהיהודים לא, בכלל לא ידעו ולא הכירו את התורה של המהר"ל, כי מה שהוא כתב, חלק שרפו, חלק גנזו, הרבה חומר של המהר"ל.
נכון.
רק אחרי פטירתו התגלה
על העולם. כן, אבל פה אתה שואל שאלה חשובה, אז אני אענה על מה שאתה שואל. מה שאתה אומר, אגב, זה נכון לא רק לגבי המהר"ל. אתה יודע כמה כתבים מן הרמח"ל עוד לא יצאו לאור? אתה יודע כמה כתבים מהרב קוק עוד לא יצאו לאור?
שקיימים?
בטח. ודאי שקיימים. קיימים וגם הלכו לאיבוד. למשל, תן דוגמה, המהר"ל כתב ספר על כל חג. חג. פסח, גבורות השם. שבועות, תפארת ישראל. מה בא אחרי שבועות?
סוכות.
לא תשעה באב. תשעה באב, נצח ישראל. אוקיי, התקדמנו. הלאה. איפה ראש השנה? אין. איפה יום כיפור? אין. איפה סוכות? אין. נו, אז מה? מה? אתה חושב שגלות ישראל זה פגע רק בפיזור היהודים? זה לא פגע בפיזור התורה? ואתה חושב שהגויים גנבו מן היהודים רק את הרכוש, את הכסף ואת הזהב, ולא גנבו מהם את תוצאות הרוח של היהודים? אתם יודעים מה תמונים וצפונים בכל הספריות וכל המרתפים של העמים בעולם? יש לכם בכלל מושג שהכל מלא עד אפס מקום מאוצרות ישראל? כל ספרייה גדולה שתלך בעולם, יש שמה באירופה גנזי ספרים של ישראל. סיפר לי פעם יהודי שהוא השליח בני עקיבא באנגליה, בלונדון. טוב, הוא היה בשליחות שם, לא יודע, שנתיים, שלוש. וברחוב שהוא היה גר, לידו, הייתה כנסייה יקומה. ולאט לאט נרקמו קשרים ביניהם. הרבה מישראל והכומר מאנגליה. יום אחד, הכומר מאנגליה אמר לשליח הזה, אמר לו, אתה יהודי מאוד נחמד, אני מאוד מעריך אותך, אני רוצה לעשות לך מתנה. אז אמר, בוא אליי לכנסייה, אני רוצה להראות לך משהו. מה כבר אפשר לראות בכנסייה? אז הוא הוריד אותו למרתף של הכנסייה, פתח לו דלת אחר דלת, הראה לו מדפים, אמר, בוא אני אראה לך מגילת אסתר מלפני מאות שנים. בוא אני אראה לך ספר בעברית מלפני מאות שנים. זה בכנסייה אחת באנגליה. נותרו לעצמכם מה הולך. אז ברור שיש דברים שלצערנו הרב נגנבו והלכו לאיבוד, וחלק כמובן נשרפו בכל הצרות שעשו ליהודים במשך הדורות. אבל, אז יוסף שואל, אז אם ככה, אז מה הייתה יכולה להיות השפעה של המערב? א', גדולי ישראל, חכמי ישראל, תמיד כתביהם של הגדולים האחרים הגיעו לידיהם. זה אחד מן הפלאים, שכשאתה חוקר ואתה מתבונן, אתה רואה שהם היו מתכתבים ביניהם, מקצה אחד של העולם עד לקצה השני. הם היו יודעים אחד על השני, אני בדקתי את זה, הם היו יודעים אחד על השני, פלא פלאים, יודעים. בין היתר, בגלל שהיו גם חכמים שהיו מטיילים בכל העולם. למשל, החידה. החידה זה אחד מחכמי ישראל, שלא רק היה ענק בתורה, אלא הוא הסתובב בעשרות, אם לא מאות קהילות, בכל מקום, הוא רשם. מי היו הרבנים שהיו חכמים? החכמים שהיו גרים באותו מקום, ומה היו החיבורים שלהם, והוא לקח עדויות בכל קהילה וקהילה. הוא כתב על זה, על זה ספר. מה? שם הגדולים. שם הגדולים. אז היו החכמים שהיו מסתובבים, והיו מספרים, והיו מתכתבים גדול ישראל, הם היו יודעים אחד על השני. הם היו יודעים אחד על השני. רבי יוסף קרו והרמה התכתבו. זה לא הרמה כתב יערות על השולחן ערוך ורבי יוסף קרו יושב לו בצפת והוא לא יודע מזה. ההפך, הוא שלח לו מתנה ספר תורה שהוא כתב מכתב ידו. זה דבר ראשון. דבר שני, אז דרך החכמים זה כמו בכל דבר. נכון, אתה צודק, פשוטי העם הם לא למדו מערב, אבל גדולי ישראל למדו, קראו, הבינו, שמעו, התרשמו, ואחר כך תורתם מושפעת מזה. בין יגידו במפורש, בין לא יגידו במפורש. אבל דבר נוסף, הוא צריך לדעת שההשפעת חכם על דורו היא גם גלויה, אבל היא גם סמויה. יש גם השפעה סגולית. אתה חושב שהעולם דומה לפני רבי יוסף קרו ואחרי רבי יוסף קרו? זה לא אותו עולם. פתאום יש שולחן ערוך. מה, אתה לא פוסק כמו שולחן ערוך? מה, איך אתה יכול לחלוק? אז אתה אומר, מה, בסדר? נכתב עוד ספר בישראל, נכון? לא חסרים ספרים. כתבו מספיק ספרים. מה זאת אומרת? אתה חולק על השולחן ערוך. למה, מה קרה? זה לא הספר הראשון. היו עוד ספרים בהלכה. הרבה לפני השולחן ערוך היו ספרים בהלכה. אסמג, אסמג, מה חסר? אבל לא, אתה לא מבין. זה השולחן ערוך. אי אפשר לחלוק על השולחן ערוך, אלא אם כן. אתה מיוחד בשיוך קומתך, שבקושי יסכימו לקבל איזושהי הערה. קודם כל תגיד לנו מה אומר השולחן ערוך, כך נשמע מה שיש לך להגיד, נבדוק בכלל אם אתה בעניין. כי יש השפעה סגולית. כי חכם באותו רגע שהוא מופיע בעולם ותורתו בעולם, העולם כבר חי לפי הצלילים של תורתו. רוצים, לא רוצים, ייקח זמן, יתגלה, זה בסדר, אנחנו מודעים לזה. גם תורתו של הרמב״ם זה לקח הרבה זמן. מה חשבת? גם תורתו של רבי יהודה הלוי וגם תורתם של גדולי ישראל לוקח זמן. העניין שעם הזמן השפעתם הולכת וגוברת. איך אתה בודק אם תורה היא תורת אמת? האם עם הזמן השפעתם הולכת ופוחתת או הולכת וגוברת? זה ככה זה עובד. זה בכל תחום זה ככה. אז נכון שלא כולם ידעו ולא כולם קראו את הספרים של המהר"ל אז ועד היום, אבל השפעתו הסגולית הייתה עצומה. ידעו שיש את המהר"ל בעולם, וכשהיו צריכים להתמודד עם בעיות חמורות, יש אנשים שכתבו חיבורים לערער, לערער על האמת של התורה שבעל פה, לתקוף את החכמים, לזלזל בהם, להגיד שכל דברי המדרש והאגדות זה סתם המצאות, ואז כל העיניים כיוון המהר"ל. נו, מה אתה אומר? כותב, יושב מיד באר הגולה. תשובה, יש תשובה בעולם. יכול להיות שלא כולם יודעים את התשובה ולא כולם יודעים להסביר ולא כולם מבינים, אבל יש תשובה. זה כבר לא אותו דבר. באותו רגע שמישהו כתב, מישהו כתב את הכוזרי, מישהו כתב את המורה נבוכים, יש בעולם. לא יעזור שום דבר. זהו. יש כבר סכר.
הרב,
אני יודע,
כאילו, הרמב״ם שאמרת, שספר חיים, שהוא כתב התורה של המהר"ל. כאילו, ידוע היום, כמו שאמרת, יש את הפסל של המהר"ל בפראג, והריצו אותו, רואים.
מה, מתי נעלמו הספרים האלה? אנחנו לא יודעים. לא יודעים. זה סוד כמוס, אנחנו לא יודעים. מה קרה בדיוק, למה הספרים, אנחנו לא יודעים. עד עכשיו אני לא חושב שמישהו בכלל יודע. למשל, לפני כמה שנים חשפו את הגרסה אחרת של המסילת ישרים. איפה? בלנינגרד. אחרי שקיר הברזל נפל בספריית לנינגרד, שידוע שהיא ספרייה ענקית, אז מצאו שם גרסה מה? כן. מה רצית לשאול?
איך התורה של המהר"ל הגיעה לארצות איפה שהיו ארצות המזרח, כאילו של איפה שהיה קהילות ישראל במזרח?
זה מה שאני אומר, חכמי ישראל, גדולי חכמי ישראל התכתבו ביניהם.
איך זה התכבל?
ובכלל בבחינה הזאת לא היה עניין של מזרח ומערב, לא היה מזרח ומערב. אני פעם פגשתי יהודי שהוא היה רב בצפון אפריקה באלג'יריה, והוא סיפר לי שבשאלות בהלכה הם היו שואלים את הרב קוק. פעם היה איזה סיפור, יש אנשים שדרשו לשים כלי נגינה בבית הכנסת ורצו וזה, לא ידעו וזה, אז כתבו לרב קוק. אתה יודעים, גדולי ישראל הם ידעו אחד על השני. להגיד לך, האם אני יודע על אחד מן הגדולים במזרח שהוא מצטט המאה, אני לא יודע, אבל אני יודע שבעולם התורה היו פחות גבולות מאשר בין היהודים והקהילות, כי החכמים תמיד רצו ללמוד אחד מן השני ושמחו להתכתב אחד מן השני. ואנחנו יודעים, רואים ספרי רבותינו מלאים בציטוטים מן החכמים מכל העולם. הם יודעים לצטט חכם אחד מהצפון וחכם אחד מהדרום. הם ידעו, הספרים הסתובבו והשמועות פשטו וכו' וכו'. אני יודע לפחות על עשרות שנים שבמרוקו למדו ספרי המערל. אני מדבר איתך על לפני יותר מ 50 שנה, בערך 60 שנה. זאת אומרת, אז פתאום מגלים פה ספרי המערל במרוקו. לפני 60 שנה למדו ספרי המערל. יש לי עדות של יהודי, תלמיד חכם ממרוקו, שיש לי את ספרי המערל שלא ראיתי אותם. קזבלנקה. במרוקו, לא? אז זהו. אז זה, אני רואה, ספרי המערל שלו כתוב קזבלנקה. אז אתה רואה. אז אם, לא יודע, אז לפני 60 שנה, הרי זה לא כמו היום, שהספרים מסתובבים בכל העולם. ובכל זאת, אתה רואה, יהודי במרוקו למדו מערל. כן.
מי המשיך את
דרכו
של
המערל
אחריו?
מי המשיך דרכו של המערל? היה לו תלמיד אחד. קודם כל, עד היום יש אנשים שהם מיוחסים למערל. הם יכולים להגיד לך, אני הכרתי כמה, שאמרו לי, אנחנו מיוחסים למערל. הם יודעים את הייחוס שלהם מדויק. מהנקודה שלהם עד חזרה, עד מגיעים למערל. עכשיו, אני לא יודע להגיד לך מי, אבל היה תלמיד אחד שהוא היה מפורסם, רבי משה גנץ, אני חושב, זה היה שמו. כנראה למערל הייתה השפעה כוללת על הרבה תלמידים ועל הרבה חכמים באירופה. אבל למשל, תיקח ספר כמו שם משמול. שמעת שם משמול? לא מפסיק לצטט את המערל בדרשות שלו. דברים עמוקים מאוד כותב. הרבי מסוחצ'וב לא מפסיק לצטט את המערל. אז אני לא יודע אם יש רב אחד שאנחנו יכולים להגיד זה ממשיך דרכו של המערל, כי ההשפעה שלו הייתה מאוד כוללת. לכן לא יודע אם אפשר להגיד על פלוני, זה לא שייך לאסכולה. המערל גם, אגב, צריך להגיד עוד דבר אחד חשוב, הוא עסק מאוד בנושא של שיטת הלימוד. ידוע שהמערל היה מאוד קנאי לשיטה מסודרת של לימוד תורה. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. לפני שלמדת את כל הש"ס, כולל רש"י, אל תדבר איתי. זאת אומרת, באופן כללי, הוא סבר שבניין התורה צריך לבנות בצורה שיטתית, צריך לבנות את התורה בצורה מסודרת. הוא לא כל כך אהב את שיטת הפלפול, הוא יוצא נגד שיטת הפלפול. הוא אומר, אנשים מתפלפלים כשאין להם ידיעות כוללות, הם לא קנו בקיאות בתורה. אין להם קיות כוללת בתורה, לא למדו שס על הסדר, והם כבר רוצים להתפלפל, לוקחים איזה זה, מתחילים להתפלפל כאילו שכבר בונים בניינים, מגדלים פורחים באוויר. הוא היה מאוד מאוד קפדן, הוא כותב על זה כמה פעמים בספרים שלו, שלא לומדים כמו שצריך. יש שחלקו עליו, אבל הוא היה מאוד איתן בדעתו, שכדי להפוך להיות תלמיד חכם, אדם צריך ללמוד באופן שיטתי, מסודרת, אחרת לא יישאר לו שום דבר. סתם ויכוחים, ובסוף לא נותן כלום. זה אחד מן הדברים הגדולים שמוברואים בשיטת המערן. שהוא העריך מאוד. הוא כותב למשל את זה בדרך חיים. בדרך חיים, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. בכמה פעמים, בכמה מקומות. רואים שהמערל מאוד מאוד, זה גם זה עניין של הערכת התורה. אתה מתייחס לתורה ברצינות, אז 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 צריך ללמוד ברצינות, לא איזה פסיק פה ואיזה פסיק שם. צריך ללמוד בצורה אמיתית, שיטתית, מסודרת, כוללת, לעבור מההתחלה ועד הסוף. זה לא פשוט. זה טוב כשאתה מתחנך מגיל צעיר וקטן לזה. אחר כך זה יותר קשה. אבל הוא, אז יש אנשים שקנו את השיטה הזאת. הם מאוד מאוד דבקים בשיטת המערל בלימוד תורה. שמאוד דבקים בשיטה הזאת. ללכת בין 5, בין 10, בין 15. קודם כל, תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, הכל על הסדר. יש אנשים מאוד דבקים בזה. הם תלמידים נאמנים של המערל בזה. יש ידוע שיש אנשים שהולכים ממש לפי השיטה הזאת. טוב, זה היה כדי לפרוס קצת את התמונה במי אנחנו עוסקים. כן,
למה כמעט כל פסקה שנייה של המערל לא קם פעם את הפסקה? יש תמיד ביטוי בכל כך, יש לו יציאה מן הסדר, יציאה מן הסדר, זה מן הסדר, מה זה ביטוי?
זה שייך מאוד למה זה שייך מאוד למה שדיברנו עכשיו. כן, אבל אתה רואה שאם כן אצל המערל הסדר, סדר בתורה זה גם סדר בעולם. והיסוד בהבנה הדבר זה שאיפה שיש סדר, יש סימן לחוכמה. החוכמה מולידה סדר. אם הכל בבלגן אחד גדול, אז אין חוכמה. לעשות בלגן לא צריך חוכמה. איפה צריכה להופיע חוכמה? איפה צריכה, איך רואים שמופיע חוכמה? איפה שיש סדר. אז אם אתה מאמין ואתה רואה את הבניין האלוקי של העולם, אתה חייב לגלות את הסדר שלו. כי ההוכחה, הראיה, הסימן לחוכמה האלוקית, שיסוד קיומו של עולם ויסוד קיומו של אדם, זה הסדר. לא רק סדר חיצוני, גם סדר פנימי. וכמו שיש סדר בתורה, יש סדר בעולם. והסדר של העולם מעיד על הסדר שבתורה. ולכן גם כשאתה לומד תורה צריך ללמוד בצורה מסודרת. יציאה מן הסדר, הכוונה יציאה מן המידה, יציאה מן החוכמה האלוקית. קודם כל תכיר בזה שיש חוכמה שכיוונה את הבריאה, יש חוכמה שמשגיחה על העולם. העולם הוא לא עזוב, סוף מעשה במחשבה תחילה. אז אם אתה למשל הולך אחרי מידה רעה, אתה יוצא מן הסדר הנפשי שלך. הנפש שלך זקוקה לסדר מסוים של מידות כדי להיות יוצאת אל הפועל בצורה נכונה. אם אדם מקולקל במידות, הוא יוצא מן הסדר. כלומר, זה אדם שלא בהתאמה עם העולם, וזה עולם שלא בהתאמה עם התוכנית והמגמה האלוקית. הצלחת העולם זה סוד ההתאמה, זה סוד ההרמוניה. הכל צריך להיות בהתאמה, כי הקדוש ברוך הוא אחד, ולכן אנחנו חייבים לפגוש מציאות אחדותית. מה זה מציאות אחדותית? זה אומר אדם, עולם, אחד. לא במאבקים, לא במלחמות, לא בארס, לא בניגודיות, בהתאמה. ולפעמים האדם נוהג וגורם לך שהוא יוצא מן הסדר. בתחילת נצח ישראל, המערה לא מפסיק לדבר על זה, זה כשעם ישראל יוצא מארצו, גלה, זה יציאה מן הסדר. למה? כי לכל עם יש מקום, וכל עם ראוי שיחיה כעם אחד, ולא בפיזור. זה לא הסדר האלוקי האידיאלי. הסדר האלוקי האידיאלי זה התאמה, זה הרמוניה עצומה. יש התאמה בין האדם לבין המקום. אין לך אדם שאין לו מקום. זה נקרא יוצא מן הסדר. שיצאת מן ההתאמה, מן ההרמוניה האוניברסלית. טוב, אז בעזרת השם.